שלום, שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, ימי שלישי, 22:00, 22:00, שיעור השבועי שלנו, והפעם באמת חתיכת פרשות לפנינו, אחרי מות וקדושים בשבת הקרובה, כבר מתחילים עם הרבה עניינים דחופים על סדר היום, הפרשות ממש רלוונטיות מאוד למציאות שסביבנו, אבל קודם כל כמה תודות ועניינים, תודה לרגע של חוכמה כמובן, הארגון שהשיעור משודר גם באתר שלהם, יש שם עוד תכנים, אתם מוזמנים לצפות, רגע של חוכמה, קרן דניאלי, תודה רבה על השותפות, ארגון המזרחי, עיריית ירושלים, האגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, וכמובן גרובייס הפקות, דיני גרובייס, יהודה גרובייס, וממשיכים בקמפיין לקראת הסרט שהם יוצרים, ועד שיהיה סרט, אז הם ברוך השם פה איתים, משדרים את השיעור, ותודה להם על זה. אתם איתנו, אני מבינה, מהארץ, מהעולם, תודה על התגובות הרבות, מפנינה בקווינס, ועד טלי מבית חורון, ושני מבוסטן הגליל, ו מרסיה מבונוס איירס, זה רק דוגמית מתוך התגובות שלכם בפייסבוק, ברוכים הבאים לכל הצופים בפייסבוק, ביוטיוב. אנחנו מקדישים את השיעור לבקשתכם לרפואת גיא בן אורה, פורן דליה בתאוס, הילה מלכה חיה בת רבקה ריקי, שובל בת עידית, גיטל צביה בת עדה, לוסי דהן, דוב בן לובה ויניב בן חווה, שהוא מוקדש לילוי נשמע טובה ויינבלט ולבנה בת רחל. ואנחנו, למרות שהפרשות עמוסות מאוד, אמרנו גם אחרי מות גם קדושים, אין מה לעשות, יש השלמה מיוחדת משבוע שעבר, זה כמו אם תרצו התנצלות, כן? הודעת המערכת. אז גם אם עושים שיעור על הפרשה ושוכחים משהו חשוב, צריך להתנצל. אז זה מה שאני עושה עכשיו, מבהירה שהתמונה לא הייתה מלאה בשבוע שעבר. דיברנו על לשון הרע, על מצורע, על צרעת, על דיבור לקוי וכולי. לא אמרנו שני דברים חשובים. אחד, ופנו אליי גם ככה שניים שעוסקים בטיפול בנפגעים של אלימות, של פגיעות בתוך המשפחה. לשון הרע לא יכול להיות פלסטר שמכסה על מציאות מכוערת ומקולקלת. אם אנחנו יודעים שמישהו פוגע במישהו או במישהי, זה לא לשון הרע להגיד את זה. זאת עבירה לשתוק. וחשוב להגיד גם את זה. אני אומרת את זה שוב בגלל פנייה מאוד ספציפית. אנשים שזה לשון הרע, אנחנו לא יכולים לעשות לו את זה, נהרוס לו את החיים. בינתיים הוא הורס חיים של אחרים. זה לא לשון הרע. אם אנחנו יודעים על פגיעה מסוימת, זה יכול להיות בילדים, בנשים, בגברים, לא משנה. יש בעולמנו גם כיעור, וזה לשון הטוב, זאת מצווה להפסיק את זה. אם זה לגשת לנפגע, אם זה לגשת למשטרה, לדבר, להוציא את זה, כן, זה לדברים מכוערים, אבל זה כדי להפסיק את הכיעור. וזו הבהרה, אני חושבת שהיא חשובה, כי לפעמים מרוב לשון הרע, לשון הרע, לא אומרים דברים שחובה להגיד וחובה לצעוק אותם, וחובה בעיקר להפסיק אותם. זה לצד לשון הנקייה והעדינות והכבוד לזולת. הכל זה כשאנחנו בתוך תחום המעגל הנורמלי, החוקי, הנורמטיבי. כשזה יוצא מהמעגל הזה, אז כמובן שצריך לדבר וחזק ומהר, וזאת עברה, אני חושבת שהיא חשובה, אחרי כל מה שדובר כל השבוע לשון הרע. נקודה נוספת, וזה כמו ממש מספר הזוהר, את המקור הבא שהלכו לי מספר הזוהר, אנחנו עוסקים המון בלשון הרע, במה לא, בסור מרע, אבל באותה עוצמה צריך לדבר על לשון הטוב, על מה כן, על איזה דיבור אנחנו כן רוצים. לא רק מה לא להגיד על החבר, אלא מה כן להגיד עליו ואליו. לשון הטוב, כלומר, אם, אגב, זה בעצם אומר, זה צריך להיות המסלול המרכזי, לדבר דיבורים טובים. ואז מאליו, אני לא צריך כל הזמן להתאפק, לא לרחל. כי המשקפיים, בהם אני מסתכל על העולם, הם משקפיים של לראות את הטוב ולדבר עליו. והנה הציטוט המתורגם מספר הזוהר, ממש לא קראתי, לא פתחתי, אבל ככה הוא עתק מתוכו, זה הולך ככה, תסתכלו, מאוד, מאוד חריף. כמו שעונשו של אותו אדם, בגלל מילה רעה שמדבר, כך עונשו בגלל מילה טובה שבאה לידו, שימו לב, ויכול לאומרה ולא אומרה. בגלל שפוגם באותה רוח דיבור שיש בו, שכולה נועדה להוסיף קדושה. בוא נשאיר, דיני היקרה, תשאירי את זה רגע, את השקופית. אני רוצה שנתבונן בה. כמו שיש עונש, אמרנו, צרעת, לשון הרע, אם הוא משתמש בדיבור, במילים רעות, הוא נענש. אם יש מילה טובה שבאה לידו. יכול לומר מילה טובה, יכול להחמיא, יכול לפרגן, יכול... ולא. זה פגימה בקדושה שיש לנו, בדיבור הקדוש שלנו. וואו, זה מלחיץ. אני יכולה להודות עכשיו לכם שתופים בנו, להודות לדיני גרובייס שמשדרת אותנו מקצועיות לארץ ולעולם, להודות לכל כך הרבה אנשים היום, בלי סוף. כן, אז תהיה אדם שמחפש את זה. לשון הטוב. אז אמרנו, לשון הרע כשזה צריך ולתועלת, אז בכל גדול. לשון הטוב צריך להיות בכלל הפוקוס המרכזי שלנו, ואולי צריך לומר לשון הטוב, ציבורי, כללי, לאומי, ישראלי. כמה כיתרנו בשנת הקורונה, כמה, על כולם, מגזרים, הפרות, המשטרה, נתניהו, גנץ, ממשלה, אופוזיציה, קואליציה, על מי לא דיברנו, על מי לא הייתה לנו ביקורת ותלונות. כמה צריך לשון הטוב עכשיו? אנחנו במציאות באמת חלומית, יוצאים מהסיפור הזה, עוד מחלקת קורונה נסגרת, ועוד אחת, ועוד אחת, בלי סגרים, בלי המסכות המזעזעות האלה, אתה הולך ברחוב, אתה רואה אנשים, אתה מחייך, עם מציאות שרק הולכת ומשתפרת ונהיית יותר ויותר מתוקנת אחרי הקורונה. אני חושבת שצריך על זה הרבה הרבה להודות, להלל, לשבח, כן, לאמן, שלא חס וחלילה נהיה כמו שכתוב בספר הזוהר, כן, שזה לא תהיה עבירה, לא, לא להגיד. אז הנה אמרנו כאן עכשיו בקטנה, ברוך השם, מציאות באמת, בעיקר מי שקצת בקשר עם חול, אני חושבת כל הזמן יש לו את ההשוואה הזאת, ויוצא לי הרבה להיות בקשר עם חול. האמת היא שזה כבר הזומים היחידים שנשארו לי. אני הייתי גרה מול הזום, הכל נסגר, מי רוצה? יש לי רק סדנה, חוג לילדות בזום, שאנחנו עושים שדברים מאוד ככה כיפים ומעניינים, אחרים, אבל חוץ מזה, זומים רגילים, מתקשרים מאיזה מועצה או מהצבא או מתיכון, ורוצים לפתוח איתי זום, מה זה זום? גברת, אנחנו בהופעה שלי שהראי בו 3,000, כאילו מה? אז מזה שיש כל כך הרבה זומים עדיין עם חול, זה הזומים שלי היום, עכשיו, מלונדון, מאוסטרליה, מקנדה, אני מבינה באיזה מצב הקהילות שם עדיין נמצאות, ואני שומעת את זה מהם. אוקיי, אז עד כאן החוב למצורה לשבוע שעבר. עכשיו, זה היה תזריע מצורה שבוע שעבר, ועכשיו, אחרי מות קדושים. קודם כל הכותרת הזו, זה ביטוי, זה מטבע לשון, זה משפט. אחרי מות קדושים, אמור, שבת הבאה זה יהיה פרשת אמור, וזה בעצם יוצר לנו את השילוב של שלוש הפרשות האלה. אחרי מות, זו פרשה אחת, עוסקת במה שעוסקת, קדושים, פרשה שנייה, עוסקת במה שעוסקת, ואז אמור. אבל ראש היהודים המציא לנו פטנטים, וזה חיבור כזה. יש אפילו ערך בוויקיפדיה, אחרי מות קדושים אמור, זה מין הצמדה כזאת, שאנחנו מצמידים את הארבע מילים האלה, שלוש שמות של שלוש פרשות, ומייצרים משפט עם משמעות. אחרי שאדם הולך מעולמו, אחרי שאדם לא פה, אמור שהוא היה קדוש. תגיד את הדברים הטובים שבו, תמצא בו את החיובי, תספיל אותו לטובה, אין גם מה להתחשבן איתו עכשיו, מה זה יעזור עכשיו, למצוא בו את החסרונות. אחרי מות כולם, די, כאילו בבית העלמין כבר באמת מדברים רק על הטוב שהיה באדם, על הטוב שהוא עשה. ביום הזיכרון ראיתי פוסט של הדוקטור מרים כהן אבנרי, פסיכולוגי. קראנו אותו גם בגלי צהל, ביקשו אותו הרבה מאוד אנשים. אני רוצה גם עכשיו להתייחס אליו כי הוא יסודי. אני חושבת שהביטוי הזה אחרי מות קדושים אמור נכון. ודאי שאחרי פטירתו של אדם אין מה להתעסק איתו במה שהוא עשה רע. נדמה לי שכך לפחות ראוי, אבל אולי יש מקרים יוצא דופן. עכשיו ככה לא חשבתי על כל ההיבטים, אבל נראה שבגדול זה נכון. אבל הדוקטור אבנרי כהן, הפסיכולוגית, אומרת דבר מאוד עמוק. היא אומרת, אני קרוב ל-20 שנה מטפלת בילדים ובני נוער. כהכנה לטיפול אני תמיד פוגשת את ההורים. ההורים באים לפרוק מסע, לבטא קושי ואכזבה. אני שואלת אותם על החוזקות של הילד ועל הקשיים. ולרוב הם מצמצמים את ההתייחסות אך ורק לכישלונות. ואז אני פוגשת את הילד, היא אומרת, את הנער. פעמים רבות אני מופתעת. זה? זה הילד שההורים תיארו? הילד המבריק הזה, המקורי, היצירתי, שמדהים אותי. זה? נכון, יש לו קצת בעיות ריכוז. הנערה הזאת שהיא רגישה, שהיא כמו אישה מבוגרת, מבינה כל ניואנס דקיק. היא מדברת איתי בכזו רגישות, בכזו חוכמה עמוקה, שכל כך מחפשת אמת, והיא כל כך מחפשת משמעות. זו הנערה שתיארו לי? נכון, יש לה בעיות חברתיות, אוקיי. הנער המוכשר הזה, המוכשר במוזיקה, המוכשר בציור, המבשל, שרוצה להגשים את עצמו, שכותב שירה, זה? כן, נכון, הוא גם הבריז מבית ספר כבר חודש, וכולי וכולי, הבנתם. היא אומרת, איפה כל הקסם הזה מסתתר? למה ההורים לא רואים את היופי, את החן, את כל הכישרונות? נכון, לפסיכולוג באים לדבר על בעיות, אבל בכל זאת, האם אני, אומרת על עצמה, מסתכלת על ילדיי בעין מספיק טובה? זה מה שהיא לוקחת מהקליניקה הביתה. ביום הזיכרון אנחנו שומעים הרבה סיפורי אחרי מות קדושים אמור. אבל לדעתי זה יום שחושף בפנינו את הצורה המתוקנת להתבונן בבני אדם בעודם בחיים. לא ייתכן שכשאדם חי אנחנו רק רוצים לתקן אותו, לשפץ אותו, להכניס אותו לתלם, למשבצת, לארגן אותו למסגרת. ביום הזה אנחנו פעם ראשונה מסתכלים על אנשים כמו שצריך, אבל הם כבר לא איתנו. צריך לקחת את ההסתכלות הזאת, שוב את המשקפיים האלה, לכל השנה. לחפש חוזקות, לחפש את הברכה ואת הטוב. במובן מסוים יש פה כותרת. לפני מות קדושים אמור. לפני מות, כשהם פה איתנו כאן עכשיו, להגיד, לדבר, לשבח, להלל וכולי וכולי. זה, שוב, התקופה הזו בשנה, יחד עם יום הזיכרון, מזכירה לנו את הביטוי היהודי המפורסם, בואו נצליח לחיות גם לפי התפיסה הזו לפני מות קדושים אמור, ולראות את הטוב ואת היש ואת המלא ואת המופלא ואת המבורך בחיינו, בחיי ילדינו, בחיי כל מי שסביבנו גם לפני. אז זה היה, בוא נגיד שוב, עשינו פתיח השלמות שבוע שעבר. פתיח שמות הפרשה. עכשיו יאללה, על מה הפרשות מדברות? אנחנו הולכים סחור סחור מסביב. אז הנה, נעשה רק הפסקה למאזינים, נראה מאיפה אתם, ואנחנו צוללים עמוק עמוק לתוך הפרשות ומה שהן אומרות. אז ערב טוב לאילנה מטורונטו, וצבי הנדל צופה בנו, וואו, כבוד. שלום שלום לסרה מאימונסי בניו יורק, ולשירי מנתניה ומיכל מזיכרון ועודד מרמת גן ורחל מקצרין ועתליה מקנדה, איזה כיף שאתם פה, וברורם פתח תקווה ומרציה מברזיל, וגם אביחי אברהם צופה איתנו מוותיקי השיעור, ואביגייל איתנו מראשון לציון ואורה מרצליה ומלכה ממחולה ונומי משדמות מחולה, אוקיי, ועוד ועוד, אוקיי. טוב, גן יבנה, שלום, מונטווידאו, אורוגוואי, אלן יהודית, שלום, ואילן מטבריה, כיף, תודה, תודה רבה. ובהחלט, כל מי שאומרת לי פה, אנחנו עוד לא יודעים מתי נחזור ואיך נחזור למסגרת פיזית, אז עוד לא, עדיין לא ברור, אבל כל מי שדואג, הנה, כתבו פה כבר שלושה אנשים, אל תדאגו, נמשיך להנגיש, אני, גרובייס, ימשיכו להנגיש לכם עם כל השותפים, מי שנותן את החסות, ימשיכו להנגיש לכם את השיעור, אני מקווה, הכי נוח, דיגיטלי, תוכלו להיות איפה שאתם רוצים, במיטה, במטוס, אין שום בעיה, אנחנו לא מתכננים לחזור בנו מהנגשת השיעור טכנולוגית. אוקיי, בואו. אחרי מות וקדושים. לקחתי נושא אחד מפרשת אחרי מות. יום כיפור. נושא מאוד מרכזי בפרשה. אחרי מות שני בני אהרון, בעצם הקדוש ברוך הוא מפרט איך לבוא אל הקודש. ואז מופיעים עשרות פסוקים, אני חושבת, של תיאור עבודת יום הכיפורים. מה הוא עושה הכהן? איך הוא עובד ביום הקדוש הזה? שבנוי מצד אחד המון רוחניות יש ביום הזה. צד שני תכלס, מעשיות, מה אתה לובש ומה, איזה קורבנות אתה מקריב ומה אתה, איך אתה מתפקד. במשפט, אפשר לסכם את כל האירוע הזה, אם רוצים משפט שככה מסכם את הכותרת הזאת, יום כיפור מתקרב, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם, מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. אנחנו שומעים את זה, ואולי יש מי ששומע אותי עכשיו בברזיל או במחולה, אומר, הלו, אולי קפץ לי שיעור ישן. מה, מה, מה היא מקריאה? מה? ביום הזה, מה? יחפר, יתאר, כל אחד יותר. לפני השם תתארו, הבחורה לא, זה שיעור ארכיוני, כנראה משדרים משהו בשידור חוזר. אז לא. הפרשה באמצע אייר, בסוף אפריל, מדברת על יום כיפור. זה חלק מהמלאות הזאת של התורה. אנחנו לא רק באלול ותשרי אומרים שיום כיפור מתקרב. גם באמצע אייר אנחנו אומרים שיום כיפור מתקרב. זה כיף לקבל תזכורת כזו בפרשה, לעובדה שיש בעולם יום כיפור, שיש פורמט כזה. ומעבר לפינה, בוא נספור, זה קרה בתשרי, נכון? תשרי, חשוון, כסלב, טבת, שבט, אדר, ניסן, אייר, 8 חודשים. לפני 8 חודשים עמדנו בענייני החצרות, עמדנו בחוץ, לא בבתי הכנסת, עמדנו וצמנו, התפללנו מוקדם, עם כיסות פלסטיק, ונחנו גם בבית לאורך היום, ואמרנו, שמנו בגדנו, והבטחנו, והתוודנו, וחמש תפילות, ונעילה, וכל נדרי, ואמרנו, שאנחנו רוצים להיות טובים יותר, הנה תזכורת, קודם כל לבדוק, 8 חודשים עברו, זה 2/3. התקדמנו, אנחנו הולכים קדימה, הולכים אחורה, לא מאוחר, עוד יש 1/3 מהשנה, כן? שזה יהיה 1/3 של התנהגות טובה. וזה מעבר לאופק, יום כיפור מחכה לנו, עוד מעט. יש בעולם יכולת, גם לא ביום כיפור, גם היום, עכשיו, הרגע, ברגע זה, לעשות תשובה, לתקן, לחשב מסלול מחדש. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם, מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו, באמצע חודש אייר, כן, כן. יום כיפור מאפשר לנו חשבון נפש, וראיתי איפשהו שגם חודש אייר נחשב לחודש חשבון נפש. אייר זה חודש שבו כל הימים ספורים. מעניין. רוב השנה הזמן טס לצערנו, לפעמים הוא ככה נוזל, נמרח לנו, נשרף, אני לא יודעת. יש כל מיני ביטויים, הזמן לשרוף את הזמן, להעביר את הזמן. באייר, מי שסופר את ספירת העומר, מדי ערב שם לב שמה, שעבר עוד יום, אין דבר כזה, כל השנה אין חודש. קצת בניסן, התחלנו אחרי פסח את ספירת העומר, וקצת בסיוון, עד שבועות, אבל אייר כולו, כל החודש כולו, הוא חודש ספור. ספור ומנוי, ובכל יום בודקים, עברה יממה, מה עשינו בה, מה נעשה, כל יום, היום כך וכך לעומר, היום כך וכך לעומר, כל יום ספירת העומר. חודש מיוחד שכולו ספור. אז יש פה גם איזו בחינה כזאת של חשבון נפש, של לשים לב, של לראות מה קורה. אני חושבת שיום כיפור, בכלל אני התחלתי לחשוב השבוע, איך יהיו סליחות השנה? סליחות בכותל, כן? הייתי שם בשידור בסליחות הקודמות, ריק. היה מניין ועוד איזה קומץ כתבים ושוטרים, פשוט הרחבה ריקה, פחיד, בדרך כלל יותר מ-100,000 איש. וואו, נדמה לי שאם נוכל, בעזרת השם נוכל בקצב הזה, אז זה יהיה מאוד עוצמתי. כמו כל דבר, לחזור לכל דבר זה לא מובן מאליו. אבל מובן מסוים, יום כיפור זה זמן טוב להיזכר בו, השנה. חוזרים לחיים, חוזרים לשגרה. לא, אנחנו לא חוזרים לשגרה, אנחנו רוצים לחזור לחיים משודרגים יותר. כמה קבלות קיבלנו על עצמנו בקורונה, לדעתי יותר מבאשר ביום כיפור. כמה הבטחות לחזור בתשובה פה ולתקן שם, מהיום אני אעשה ככה, ואחרי הקורונה יהיה ככה. והקורונה לימדה אותי, כולנו מלאים לקחים רוחניים מהקורונה. זה הזמן ליישם. ממש יש אווירה כזאת באוויר של מתחילים מחדש. שאני אגיד עוד משהו, אחרי הקפה רגע. יש באוויר משהו עכשיו שמאפשר להתחיל מחדש. אם היה לך לפני הקורונה איזה הרגל, תחביב, מועדון חברתי, די, שנה אתה כבר לא. עכשיו לחזור, רואה גם מי בטוח, אולי הקורונה שינתה אותי. אם, להפך, לפני זה היית באיזה, היו כללים למשפחה. אין מסכים לילדים. כל הקורונה זלזלת, נתת להם מסכים, זומים. אפ, 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 נגמרה הקורונה, לחזור אחורה. אתם בבית ספר, אתם לא נהיים ילדי זומבית, זומבים של מסכים. כלומר, יש עכשיו באוויר, אני חושבת איזה יכולת, איזה סגולה, לפרמט דברים בחיים שלנו מחדש. שאנחנו רוצים. אז זה אני חושבת, הטעימה שלנו מאחרי מות, כל הדינים של יום כיפור לא ניכנס אליו, כל המלאכה הקדושה, אבל מאחרי מות אנחנו עוברים לקדושים. לא לפני שנדבר על מספר, עוד מעט נגיע לזה, למספר המצוות. רגע, אני רוצה לדבר על, בקטנה בקטנה, על יום העצמאות האמיתי. יום העצמאות האמיתי, אני מרגישה שהוא בפרשות האלה, יום העצמאות, אני קראתי לזה החוזה האמיתי עם הארץ. הרבה פעמים ביום העצמאות יש נאומי כוחי ועוצם ידי. אנחנו פה, לתמיד, לנצח. זה שברירי. זה לא מובן מאליו. יש לנו חוזה עם המקום הזה. במובן מסוים, יש פה השלמה קטנה לנאומי יום העצמאות שאולי לא מספיק נשמעו. שימו לב לנאום יום העצמאות של הפרשה, אוקיי? כמעשה ארץ מצרים, אשר ישבתם בה, לא תעשו. וכמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שם, לא תעשו. ובחוקותיהם לא תלכו. את משפטיי תעשו. אל תעשו כמו מצרים, אל תעשו כמו כנען. לא כמו העבר ולא כמו העתיד. אתם יצאתם מה ואתם בדרך אל. אז מה תעשו? לא זה ולא זה. את משפטיי תעשו. ואת חוקותיי תשמרו. ללכת בהם. אני השם אלוקיכם. ושמרתם את חוקותיי. ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אני השם. תעשו את המצוות שאתם מבינים ואת אלה שאתם לא מבינים. את המצוות שאני נותן לכם בהר סיני ואחר כך תורה שבכתב, תורה שבעל פה. רש"י מסביר, מה זה את חוקותיי, כן? דברים שהם גזירת המלך, שיצר הרב משיב עליהם, למה לנו לשומרם? ואומות העולם משיבים עליהם, כגון אכילת חזיר. יש דברים שהם לא מובנים. איך תסביר? מה רבי חזיר? אז מסבירים, משלים, כל מיני חז"ל, מדרשים, אבל אומות העולם או היצר הרע, תמיד יש שני דברים. אומות העולם זה מבחוץ, נו, מה אתם היהודים פרימיטיביים? יצר הרע זה מבפנים, אני על עצמי. כלומר, יש לך מבחוץ ומבפנים מבקרים. מה, אתה לא אוכל חזיר? מה, אתה חושב שזה חשוב? נו, די, באמת. אל תהיה פרימיטיבי. מה שאומר, לא, זה חוקותיי, גם את זה לשמור. ללכת בהם, אני השם אלוקיכם. תראו, אנחנו נכנסים לארץ. האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, שזכה לעלות לארץ, גם קבור פה בהר הזיתים, במסלול חיים לא פשוט, אומר לנו על המילים האלה, כן? ללכת בהם, אני השם אלוקיכם, שבעצם, אני אגיד את זה בצורה אולי שלא צריך להגיד, השם הולך דרכנו בארץ. כן, אולי זה מדי גשמי להגיד את זה ככה. בואו נראה את הלשון של רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש. שוב אני אומר את זה, המשך יום העצמאות, להבין מה אנחנו עושים פה. ללכת בהם אני השם, אומר האור החיים הקדוש. כי בעשות המצווה נעשה האדם מרכבה לשכינה, ומתהלך השם בתוכו. כשאדם עושה מצווה מסוימת, הוא מרכבה לשכינה, הוא כלי שבתוכו הקדושה, השכינה, השם שוכן. וזה אמר ללכת בהם, וחזר בפירש, מי הוא הולך בהם? ללכת בהם, אני השם. וכאילו אמר, ללכת אני השם בהם, כאילו אני זה שהולך. והוא הסוד של, שכנתי בתוכם, והתהלכתי בתוככם. כשאנחנו בארץ, השם בארץ. כשאנחנו הולכים בארץ, מקיימים מצוותיה, כאילו השם בעצם מתהלך בארץ. עד כדי כך, הפרשה בעוצמה מסבירה לנו מה, זה יום העצמאות של השכינה בכלל, לא שלנו. ומה אם לא? ולא תקיע הארץ אתכם, בתמאכם אותה, תומעה, כאשר קעה את הגוי אשר לפניכם. סליחה על המשל. להקיא זה באמת, מה, הלו, מדברים פה על דברים, על ארץ הקודש. מה, מאיפה הדימוי המגעיל הזה? כן, אדם, הבית לא יכול לסבול את האוכל שהוא הכניס לפיו, והוא מוציא אותו בצורה די מגעילה. רש"י מסביר, כן, זה לא, כן, הארץ יכולה לעשות את זה לנו, חלילה, אנחנו אלה שמוקעים החוצה, חלילה. רש"י, משל לבן מלך, יש לנו בן מלך מלכותי, הדין, שהאכילו דבר מאוס, נתנו לו לאכול גועל נפש, ג'אנק, בטן שלו רגישה. הארץ הזאת, חילו דבר מאוס, שאינו עומד במאב, אלא מקיאו. כך ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה. יש קוד לארץ הזו, יש לה DNA, כדי להיות ראויים לחיות בה. אנחנו צריכים להתאמץ, להתנהג בהתאם. זו לא רק זכותנו על הארץ, זו זכותנו על הארץ, זו גם חובתנו על הארץ. יש לנו גם חובה כלפי המקום הזה. במובן מסוים, אומרת פה התורה, שלמות הארץ תלויה בשלמות האדם. כלומר, זו תפיסה, הרבה מאוד פעמים, התפיסה הזו יכולה להידרדר למקומות כמו, העונש הזה זה על העבירה הזאת, העבירה הזאת, בגלל שעשו ככה, קיבלו ככה. אני לא, זה ז'אנר שלם, התקשורת מאוד אוהבת אותו, לרדוף אחרי כותרות, הרב אמר שהאסון הזה הוא בגלל האלה. קטונתי, לא יודעת בגלל מה, דברים קורים בדיוק. אבל, אולי יש אנשים גדולים שיכולים להבין את זה. אבל, זה לא פרימיטיבי להגיד בגדול שיש קשר בין, מה שנקרא, סיבה לתוצאה, בין התנהגות. לא יודעת עכשיו חשבונות שמיים, לא בצורה של התש, בכלל, הרבה פעמים אומרים את זה בגלל אחרים, לא בגללנו. אני, לא ראיתי מישהו שאומר, לא יודעת, אולי יש, שזה קרה בגללי, בעיקר בגלל אחרים. בפומבית אני אומרת. אז אני אומרת שוב, התורה עצמה אומרת, יש פה, אולי אנחנו, לא נעים לנו, אנחנו, לא, אנחנו לא כאלה פרימיטיביים, הלו, לא להתכחש ליסוד שהתורה אומרת פה. יש קשר בין ההתנהגות שלנו פה, לבין הקיום שלנו פה. כן, יותר קל לקרוא ואהבת לרעך כמוך בתורה, זה גם בפרשה, זה מקסים. אבל הפסוקים האלה חד וחלק אומרים לנו, בין האדם הישראלי לבין ארץ ישראל, יש זיקה חזקה בין ההתנהגות לבין התגובה של הארץ. אגב, לבין התנובה של הארץ, איך היא מגיבה, כן? אם תרצו החטא ועונשו. כך מסתיימת בעצם פרשת אחרי מות, אנחנו עדיין באחרי מות, בחוזה הזה עם הארץ, בנאום יום העצמאות של הפרשה. ופה בעצם פרשת קדושים. אוקיי, איך להתנהג בארץ? הנה התשובה. זה ממש עונה לשאלה הזאת. טוב, אימאלה, שהארץ לא תקיא אותנו, איך לבנות פה חברה? הנה התשובה בפרשת קדושים. אגב, פרשה סופר מתאימה ליציאה מהקורונה. למה? פרשה של לחזור לחיים. מצב המתוקן הוא לא לחיות בבידוד. לא, וואי, כמה בידודים עברנו. עדיין יש עוד בני נוער בבידודים. המצב המתוקן הוא לא סגרים, המצב הוא לא ריחוק. לא, המצב המתוקן הוא החברה, החיים, הקהילה, הפרהסיה, הפומבי. וזה מה שקורה פה. בואו נלך לקדושים תהיו, לפרשה, לפסוק שלה, שפותח אותה, זה הולך ככה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. אוקיי, וואו, תודה רבה. כל מה שמזכירים לי פה כמובן להקדיש את השיעור לרפואת איציק סעידיאן, בהחלט, וצביה שמצטרף אלינו מניו יורק, שלום לכם. כל מי שכותב לי פה, תוספות, זה כמובן נחשב, כל מי שמקדיש בתגובות, ביוטיוב, בפייסבוק, אין שום בעיה. מעירים לנו פה שעכשיו לומדים מסכת יומא בדף היומי, זה ממש בהקבלה מפליאה לפרשה, בהחלט, בהחלט. אז זה תודה רבה, וכל מי שאני אומרת להם איך, מאיפה הם צופים והם עונים לי, אז עונים לי שהם בנהיגה, יש לנו פה לא מעט שהם בנהיגה. טוב, חבר'ה, תשמרו על עצמכם בנהיגה, בסדר? לא, אוקיי. אז אנחנו ממשיכים, תודה באמת למאות של המגיבים בפייסבוק, ביוטיוב, בכל המקומות. אנחנו ממשיכים, התחלנו לצלול לקדושים. זוכרים מה עשינו? רק נעשה, תזכור. דיברנו על השלמות, על לשון הרע. צריך להגיד לשון הרע כשיש חטא מולנו וצריך להפסיק אותו, ובעיקר לדבר לשון הטוב. ספר הזוהר, להקפיד על לשון הטוב בעוצמה, לא לפספס מחמאה שאפשר לתת, דיבור טוב. המשכנו אל אחרי מות קדושים, דיברנו על המנגנון של אחרי מות קדושים אמור, ואמרנו גם לפני מות קדושים אמור, כמאמר הפסיכולוגית שציטטנו, ואז צללנו לנושא יום כיפור, פרשת אחרי מות מזכירה שיום כיפור מגיע, ולנושא החוזה שלנו עם הארץ, יום העצמאות האמיתי, צריך להתנהג פה בהתאם. עד כאן אחרי מות. קט, קדושים, גם את זה נקרא בשבת, קדושים תהיו. ופה אנחנו הולכים לפסוק הראשון של הפרשה, שהולך כך. וידבר השם אל משה לאמור. כן, השם מדבר אל משה, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת אליהם. ציווי כללי, כל הדת בני ישראל, מה? מה להגיד לכל העם הזה? קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. תהיו קדושים, איך? אנחנו יודעים שיש יום קדוש, שבת, מקום קדוש, זה בית המקדש, קשר קדוש, כן, חופה וקידושין. אבל מה זה קדושים תהיו? גדול עליי, מה זה יותר מדי, מאיפה, מאיפה מתחילים? להיות קדוש, מה, איך? ופה בעצם, התורה מתחילה להתייחס לחיים בכל ההיבטים שיש. אנחנו רגילים מאוד לחברה חופשית לחלוטין או סגורה לחלוטין. באיראן אסור, בארצות הברית מותר. אוקיי? נגיד את זה בצורה שטחית. קדושה זה כשמותר לך, אבל אתה בוחר שלא. קדושה זה אומר, אנחנו בונים חברה שבה אנחנו לא כופים, אבל רוצים יותר. לא מספיק לנו החוק הליברלי, אני רק לא פוגע בזולת. זה הכל, אל תתערב לי בחיים. אנחנו מתערבים לעצמנו. לא החוק מגביל, אנחנו מגבילים את עצמנו. קדושה זה במערכת החשיבה המודרנית, מה זה קדושה? מה זה טומאה? כן, זה מושגים לא, אבל הפרשה אומרת שמצוות ועבירות מביאות עלינו וגם על הציבור. קדושה או טומאה. כל מעשה מותיר את רשומו במציאות. והמילה הזאת קדושה בעצם, מה היא? אוקיי, איך, מה? היא לא התנתקות מהעולם, היא לא ספירות רוחניות, היא לא קרמה, היא לא ללכת למנזר ולהתבודד, ולכן אני אומרת, היא לא קורונה, היא לא בידוד. במובן הזה אנחנו עכשיו חוזרים לקדושה. זה טומאה להיות לבד בסלון ולהתפלל. זה טומאה שילד יושב שבועיים בבידוד מסכן משועמם. זה קדושה להיות ביחד. ומה? לחיות. תראו, קדושה במובן מסוים שווה עשייה, לפי הפרשה. טק, 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 כל הזמן. לא פאנל פילוסופי, מהי קדושה. פשוט יחיה את זה. משה רבנו לא מתחיל להסביר מהי קדושה. הוא אומר, אתה רוצה להיות קדוש? הנה, תקשיב לי. בפרשה יש לנו בקדושים 51 מצוות. אגב, באחרי מות יש 28 מצוות, סך הכל 79 מצוות מתוך 613. 79 בשבת, זה יותר מעשירית. כל זה שבת אחת. למה? כי קדושה שווה עשייה. למה? למה צריך כל כך הרבה מצוות? אנחנו יודעים את הציטוט המפורסם, אומרים את זה כשלומדים במשניות, מסכת אבות ועוד. יש ציטוט מפורסם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, אולי מרוב שהוא מפורסם, לא כך מסתכלים למשמעות. בוא, תקראו את זה כאילו זו פעם ראשונה. ואולי יש לנו גם כאלה שזו הפעם הראשונה שלהם הערב, יש פה כל מיני אנשים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. ריבוי מצוות זה זכות. הקדוש ברוך הוא רוצה שכל יהודי, גם אחד שחושב, אני לא מקיים מצוות, הוא בעצם מקיים. כן? יש אגדה על אפיקורס אחד, אתאיסט אחד שבא לרב. הוא אמר לו, הרב, אני עברתי על כל העבירות שבתורה, כל האיסורים. ענה לו הרב בחיוך, לא נכון, עדיין לא התאבדת, לא איבדת את עצמך לדעת, גם זה איסור. אתה רואה? הנה, יש משהו שאתה מקפיד עליו. בכל רגע אתה מקיים ממש מצווה. אתה לא מתנתק מהקדושה. היופי בפרשה הזו שהקדושה כל כך מפוזרת, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לכספו, בין אדם לילדו, בין אדם לאשתו, כל העולם, בין אדם לעצו ושיחו, לחקלאות שלו. אז קדושה בעצם, זה, אם תרצו, מצע, מם צדיק עין, שהפרשה מציעה לנו, היא באמת למצוא קדושה בכל תחומי חיינו. בואו נתחיל. ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פעת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. וחרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. כן, בשדה. ומה עוד? עם חברים ואנשים. לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש באמיתו, ולא תשבעו ושמעי לשקר, וחיללת את שם אלוקיך, אני השם. לא תעשוק את רעך, ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר על ענת שכר, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. לא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוקיך, אני השם. לא תעשו עוול במשפט, לא תיסף פני דל ולא תהדר פני גדול. בצדק תשפוט עמיתך, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעיך, אני השם. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. זאת רק דוגמית. קדושים תהיו, וואו, זה בשוק, זה בבנק, זה במשפחה, בסלון, במטבח, באוטובוס, בחיים עצמם. אנחנו רגילים לביטוי קרב חייו, החלטת חייו, מאבק חייו, זה מאוד הוליווד, כן, ספרים, סרטים, הקרב של חייו, לא, לא. זה מאוד דרמטי, מאוד הירואי. החיים הם ריבוי של מאבקים קטנים, החלטות קטנות. פה קדושה קטנה, מניפה כזאת של מעשים, ופה אירוע. המצוות האלה נותנים לנו באמת, נותנות לנו באמת איזה מפת דרכים, איך לצאת אל החיים. נתעכב קצת, באמת, על הליגה של לבחור. בואו ניקח אחת, שתיים ושלוש. שלוש מצוות מתוך הפרשה, שהייתי אומרת מהירות לנו קצת דברים אקטואליים באור חדש. ושוב, יש 59, כמה אמרנו? אפשר לשבת לבד בבית, לקרוא יותר, להעמיק יותר, אבל טעימות, טעימות. אל תפנו אל האלילים, גם זה בפרשה. אל תפנו אל האלילים, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, אני השם אלוקיכם. פרשננו שואלים מה זה אלוקי מסכה. ורבי חיים בן עטר, שוב האור החיים הקדוש, לא חי בדור המסכים. ובכל זאת הוא מתייחס למילה הזו, מסך. הנה, בואו נראה לכם אחד. בבקשה, שידור חיים, מסך. אתם רואים פה את עצמכם. אלה התגובות שאתם שולחים לי תוך כדי, כן? וואה. הנה, כל מי שמזכיר לי, כל מי שמקדיש וכותב בתגובות, אני לא מקריאה, אבל בהחלט אנחנו מתכוונים לכל מה שאתם אומרים פה, ותודה באמת שוב לצופים בארץ ובעולם. הנה מסך, אתם רואים כמה קשה להיפרד? מסך. אלוקי מסכה לא תעשו לכם. מסך מלשון מיסוך, מלשון מסכה. אומר רבי חיים בן עטר, כי ועשות האדם מעשה הגון תשרה עליו שכינה. ראינו את זה לפני רגע, זוכרים שאנחנו הולכים בארץ, כאילו השם הולך דרכנו, כאילו חתיכת אלוקות הולכת. אז גם פה, כי ועשות האדם מעשה הגון תשרה עליו שכינה. ובעוברו פי השם שורה עליו רוח הטומאה. והוא מסך, המבדיל בינו ובין אלוקיו. והוא מאמרו כאן, אלוקי מסכה. פירושו אלוקים, שהם מסכים, מבדילים אתכם ממקור החיים, לא תעשו אותם לכם. הלמדת שהפונה לעבודה זרה, גורם מסך, המבדיל בינו לבין קונו. ולזה גמר עומר, אני השם אלוקיכם, לומר ממי הוא נבדל מצד המסך הלז. כמה פעמים המילה מסך מופיעה, אורך רבי חיים בן עטר לא ראה מסכים כמונו. זה סתם משחק מילים לדעתכם? מקרה שהאקדמיה קרא לזה מסך, ואורחיים קורא לזה מסך, והתורה אומרת אלוקי מסכה? אולי. ואולי המסכה של ימינו, שהופכת את אלוקים לאלוקי מסכה, המסך שאנחנו באמת עובדים, הוא המסך. אנחנו יודעים עד כמה המציאות הזאת בעייתית. לעשות מיסוך, כן, זה הרי קוראים לזה מיסוך, שרוצים לטשטש משהו. הרשתות החברתיות חושפות את החיה שבאדם, בואו נודה, בואו נודה. יש להם הרבה יתרונות, הרבה דברים נפלאים, מוציאות את החיה שבתוכנו. אני רואה את זה כמעט כל יום. אני משתדלת לעבור על תגובות לא מספיקה. הכל, סליחה, מכילה. ברוך השם, המון תגובות. מיילים, פייסבוק, אינסטגרם, אנשים שולחים, וואטסאפ. אבל אני ממש שמה לב משנה לשנה, וזה לא אני, גם אתם, להידרדרות בשיח. זה הולך ומקצין. כי המסכים יוצרים מיסוך. בן אדם שהיה עומד מולי, לא היה אומר לי, איך סלחי מפה, גועל נפש. אתה לא יושב בן אדם, דרך המסך, יכול לעשות זה. אני חושבת שזה המשמעות אולי של אלוקי מסכה בדורנו. אנחנו מאבדים רגישות, נימוס דרך ארץ, דברים הכי בסיסיים, כי המסכים יוצרים מיסוך. אנחנו פחות רגישים, אנחנו יותר גסים, יותר אלימים, נחשפים לדברים, שהתוכן הולך ומקצין, השפה הולכת ומקצינה. אלוקי מסכה לא תעשו לכם. אתם, לפחות, שמרו על רגישות ועדינות וטהרה ורוך וקדושה, כמו שאור החיים אומר, כמו שהתורה אומרת, לא רק רבי חיים בן עטר. זאת נקודה ראשונה בפרשה, שימו לב לביטוי אלוקי מסכה, יש לנו הרבה מה לדון, עוד הרבה, על נושא המסכים, נשאיר את זה רגע במה שנקרא בצריך עיון, נשים את זה רגע בצד, אבל בהחלט נקודה עוצמתית, אני חושבת, במיוחד בחיינו, יהיה מי שיאמר, כל דור יש לו את המאבק שלו, דור שאחרי השואה זה משואה לתקומה, 67, 73, היו פה ימים של, אני יודעת, אמנציפציה, גירוש ספרד, כל דור אנחנו הדור שמתמודד עם זה, נעים מאוד. יסתכלו עלינו עוד 100 שנה, יגידו, אז זה היה ההתמודדות הרוחנית שלהם. זה הגיע. ואיך נתייחס? ומה ניתן, מה עוד 100 שנה, מה יהיה היחס? תלוי בזה שעכשיו לא יהיה לנו אלוקי מסכה. ושוב, באמת, הקורונה, אז זה שהיא עוברת, זה אפשרות להתנתק קצת מהאלוקי מסכה הזה. הילדים, גם מבוגרים, מותר לחזור לה, אפשר לחזור לחיים. כל הזמן היה תירוץ, כל השנה. לא, יש לי זום, יש לי עבודה, רק מה יש לי לעשות? אסור לעשות כלום. עכשיו מותר. אפשר, אז אפשר פחות. אוקיי, הנקודה השנייה, היא סבלנות. ובלשון התורה, מה קורה כשאתה מגיע סוף סוף לארץ המובטחת? יאללה, לטעת מהר עצים, ומהר, כאן ועכשיו לתת ביס בתפוח, בפרי, בתפוז. לא, לא. דחיית סיפוקים. איפוק. עוד נקודה חשובה בפרשה. שוב, הכל זה כדי לבנות חברה, גם אלוקי מסכה וגם עכשיו המצווה הבאה, מצוות אורלה של העץ, 3 שנים, בונים חברה חדשה. לא, אמרנו, זוכרים, לא כמעשה ארץ כנען, לא כמעשה מצרים. את תורותיי, את מצוותיי תשמורו, את חוקותיי. הנה, מסבירים לנו, מתחילים. אז מצווה שנייה שאנחנו טיפה מרחיבים עליה, וכי תבואו אל הארץ, סוף סוף באים. ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם אורלתו את פריו 3 שנים, יהיה לכם, ערלים לא יאכל. אחד הדברים הכי שורשיים שהאנושות צריכה ללמוד לעשות זה לדחות סיפוקים. חז"ל אומרים שזה הבסיס של החטא של האדם הראשון. אי אז גן עדן, זוכרים ספר בראשית? אדם וחווה רואים את התפוח, חווה אומרת אהבה לעיניים, נחמד למראה, יאללה, לקטוף וביס. למה? ככה. כי מידת האיפוק, מידת הסבלנות, לא הייתה מי יודע מה חזקה שם. חוסר האיפוק הזה, אגב אומרים, אם הוא רק היה קצת מחכה, היתר הזה, האיסור היה פג, הוא היה יכול לאכול את זה ביתר, לא, אבל לא חיכו. לעומת הנטייה הזאת, לכאן, עכשיו, כאן ועכשיו, התורה אומרת, תתאפק 3 שנים מהרגע שנוטים את העץ, תחכה. זה תיקון לאותו עיוות מוסרי, לאותו חטא קדום, חטא קדמון של אדם הראשון, חטא חוסר הסבלנות. חז"ל אומרים, מדרשים מפתיעים שנתנה לי השבוע, דוקטור רקפת בן ישי העבירה לי אותם, אחת באמת המנועים הגדולים מאחורי השיעור כבר הרבה זמן, רקפת הראתה לי את שני המקורות היפים האלה שאני אראה לכם עכשיו, לא הכרתי וזה פשוט מקסים. את הקשר בין העץ ההוא בגן עדן לבין העץ שאנחנו ניטה עכשיו בגן עדן המתחדש ששמו ארץ ישראל. והפעם נתקן, תראו איזה יופי, אומרים חז"ל. מי יגלה אפר מעיניך האדם הראשון? זה צורת ביטוי שאומרת מי בעצם יפקח לך את העיניים מהקבר, מהקבר במערת המכפלה, אבל לפתוח ותראה מה קורה. מי יגלה אפר מעיניך האדם הראשון? שלא יכולת לעמוד על ציוויך שעה אחת, אפילו שעה אחת התפקת, והרי בניך ממתינים לאורלה 3 שנים. או במדרש אחר, מקום אחר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכולת לעמוד בציווי שעה אחת. והרי בניך משמרים כל המצוות שנתתי להם. אחד מהם רואה פירות נטיעות שביקרו, כן, שהם כבר ביקורים, ואינו תואם מהם עד 3 שנים. ולך אמרתי, מזה אכול ומזה לא תאכל, ולא עמדת בציווי אפילו שעה אחת. ההשוואה הזאת, ברוך השם, מוציאה אותנו בצד הזכות. אתה אפילו שעה לא התאפקת, ותראה, אני אומר להם עכשיו לשמור אורלה, ועדיין חקלאים באמת שומרים את המצווה הזו. ומה עם מי שלא חקלאי? התורה מדברת לחקלאי, כי זו הייתה חברה חקלאית. אדם שקורא את התורה והוא אינו חקלאי, צריך להתבונן בכל מצווה, מה זה אומר לי היום? אני יכול להיות בהייטק ואני יכול להיות פועל זבל, אבל מה המצווה הזו אומרת לי? כשאין לי עץ, אני לא, יש לי מנגנונים אחרים בחיים. זו הזדמנות לתרגל סבלנות. כל פעם שבה אנחנו נאחזים במידה הזו של ההמתנה, אם זה לפירות 3 שנים, אם זה בציפייה לתשובה, אנחנו משתגעים, או יודעים לחכות שהתשובה מתעכבת. בפקק, בתור בחנות, בתור לקופה בסופר. אז עזרה לחבר שהוא קצת יותר איטי, המתנה לו, נעזור לו. אנחנו מתקנים כל פעם כזאת, זה תרגול. מתקנים עוד משהו בעיוות האנושי, מקדמים את העולם לעבר תיקונו. מידת הסבלנות זה באמת אולי הדבר היום, ושוב הרשתות מקצינות את זה. אומר לנו פה, נפתלי, סלוטקי, רשתות חברתיות זה לא השם הנכון, זה פייק ניוז, רשתות לא חברתיות, כן? אני לא בטוחה שהביטוי לדבר הזה זה חברתיות. אוקיי, אז העידן הזה הוא עידן של כאן ועכשיו, בטח ברשתות, קדימה, לכתוב, לפרסם, לאגור לייקים, מ-0 ל-100, מעני לעשיר, מאלמוני למפורסם, הכל לקצה. והנה לפני כמה ימים זכינו בשיעור אחר, שיעור באיפוק, כמו באותה מצווה, 3 שנים עם העץ, זכינו לשיעור באיפוק מפי חתן התנ"ך החדש, מזל טוב, גלעד אברהמוב, בן 17 מנתניה, שניצח ביום העצמאות בחידון התנ"ך העולמי, וסיפורו הוא לא סיפור רגיל. הוא לא חיכה 3 שנים, כמו במצווה, אלא 4 שנים. 4 פעמים הוא ניגש לחידון התנ"ך. הפסיד, 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 ניצח. 7 יפול צדיק וקם. לא פשוט. שוב, בתרבות שמקדשת את העכשיו. הוא ניסה פעם ראשונה, דיברתי איתו. הוא הגיע למקום התשיעי בחידון המחוזי, עם כל הכבוד. אחר כך למקום השלישי בחידון המחוזי. כעבור שנה, קורונה, בלגנים, לא עלה, עוד פעם לא עלה לארצי, ולא עלה לעולמי, ואז זכה. מקום הראשון. יש ערך בהמתנה, במרתון שהוא לא ספרינט, בהשקעה לטווח ארוך ולא רק לכאן ולעכשיו. זה חלק מהאמירה החשובה מאוד של הפרשה השבוע. אז דיברנו קצת על המצווה הזו של אורלה להמתין. דיברנו גם קצת, אפשר לומר, על אלוקי המסכה, על המיסוך בינינו, על, על מה זה מייצר. הנקודה השלישית, אני רוצה להקדיש אותה לסיפור עצוב שקרה השבוע, וזה הכשרות. אני רוצה קודם כל להקריא את הפסוקים, ואז להתייחס לאירוע. והבדלתם, מצוות הכשרות מופיעה בפרשה, כמו בעוד פרשיות בתקופה הזאת. מצוות הכשרות זה אומר, כן, אנחנו יורדים, תמיד אומרים, מה אכפת לך? מה הוא עושה בצלחת שלו? כן, יש לתורה אכפתיות כלפי מה שאתה אוכל. מה שקורה בצלחת שלך משנה. והבדלתם. והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור. ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף, ובכל אשר תרמוס האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא. ויתם לי קדושים, כי קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אומר רש"י דבר מדהים. קדושה מלשון הבדלה. כמו הרי את מקודשת לי, אז זה רק את, נכון? כמו זמן קדוש, זה השבת זה עכשיו, זה לא יום שני. קדושה משמעותה איזושהי הבדלה, הפרדה. אומר רש"י, כשאתם אוכלים מזון כשר, אתם מתקדשים. ויתם לי קדושים, אומר רש"י, אם אתם מובדלים מהם, הרי אתם שלי. ואם לאו, הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו. תחליטו של מי אתם. אוכל, מה זה? כולה איזה סטייק בצלחת, לא, לא, לא. סטייק הזה עושה אותך. נבוכדנצר או שלי. תחליט עם מי אתה, תחליט של מי אתה. תרבות האוכל, כן? כשר או לא כשר, זה עולם שלם. זה תפיסה שלמה. שבוע, נראה עכשיו ידיעה קטנה על זה, אבל שבוע באמת קרתה הטרגדיה. אושר דרי, הנערה, אושר, צעירה, אושר דרי, נפטרה מתגובה אלרגית לחלב. צעירה בת 23, שהייתה אלרגית לחלב, ישב במסעדה בשרית, הזמינה קינוח, וצערנו הרב, קיבלה קינוח שהוא חלבי. הרבה קראו להתחזק בסיפור הזה של אלרגיות, שיהיה בכל מקום מזרק, לא בטוחה, אולי החולה, האלרגיה עצמו צריך להסתובב במזרק, לחייב עכשיו את כל המסעדות, את כל בתי העסק, את כל המקומות, אני לא בטוחה שזה יהיה הפתרון. לפעמים טרגדיה, אנחנו קופצים לכל מיני פתרונות, אני לא בטוחה שזה הפתרון. מודעות לאלרגיות, ודאי. דיברו על הרבה מאוד דברים. אני רוצה לדבר על חיזוק הכשרות. אושר הייתה אלרגית לחלב, ולכן אנחנו יודעים על התקלה הזו. ומה אם לא? אולי זה קרה שוב? באופן כללי, ודאי אנחנו נאמנים עלינו, משגיחי הכשרות ותעודות הכשרות. אבל, אני רוצה להגיד משהו קטן, אני קצת צוחקים עליי לפעמים הילדים, וגם בעלי, אני מהסוג שניגש למשגיחי כשרות. אולי כן אני חוזרת בתשובה, וממש לא תמיד הקפדתי לאכול מזון כשר בחיי. יש תמיד טלפון כזה, כתוב הטלפון של המפקח, הטלפון של המשגיח, מתחת לתעודה. ואני מוצאת את עצמי ומתקשרת אליו, וניגשת אליו, אולם, אירוע, ניגשת, לא כזאת צדיקה ולא כזאת זה, אבל לא יודעת. ושבוע החלטתי להתחזק בזה יותר, לא רק לא להתבייש בזה, אלא לעשות את זה יותר. כמה סיבות בדבר. אחד, שהמשגיח עצמו ירגיש חשוב. תחשוב מה זה שמשגיח מגיע לאירוע, מלא דתיים, אף אחד לא ניגש אליו אפילו. מלא שומרי כשרות, גם בעלי האירוע, אף אחד אפילו לא דיבר. אז מה העבודה שלו חשובה? אז הוא מנפה את האורז, מסתכל בחסה, אבל הוא הרבה פחות אולי משקיע בה, לא אכפת להם. אם יש פה 500 איש, ואף אחד לא ניגש אליי כל הערב, אז מה חשוב מה שאני עושה? רק אתם ינו מציאות של המשגיח, ניגשים, שואלים, משגיח הכשרות המקומי, לא יודעת מאיזה כשרות שהבאת, דבר איתו. תראה לו תשומת, רגע, מה עם העוף, מה עם זה, תשאל, לא משנה, כל אחד ברמת הכשרות שלו, מה שהוא אוכל, כשרויות, לא. לתת לו יחס, מה שאתה עושה זה חשוב, מה זאת אומרת, אתה פה, תודה, אתה נאמן, בזכותך אני אוכל פה. אולי צריך לעשות זה יותר. זה עושה גם חשיבות, כמובן, לנו, לילדינו, למי שרואה אותנו, לאחרים, אבל גם בעיני הבעלים של המסעדה. מסעדה שמחזיקה תעודת כשרות, משלמת למשגיח, זה לא מזיז לאף אחד, נכנסים, זורקים מבט לתעודה, היא בתוקף, ויאללה, מזמינים. מסעדה שבאה פעם ביום, פעמיים, ביום מתקשרים למשגיח. הלו, כן, שלום, משה, אני בא בזה, תגיד לי, יחד, כשרות, שאלו שאלה. וואלה, אני חושבת שגם בעל המסעדה יחשיב אותו יותר. בונה, זה חשוב ללקוחות, הנושא הזה חשוב של כשרות. אולי אז לא יגרו כאלה תקלות, אם הבנתי נכון, שלחו שם מישהו להשלים, שלא הבין, הביא איזה קינוח שהיה חסר, והביא אותו חלבי, לא בדק את הגלידה או משהו כזה, שם ישמור איזה אסונות. אבל זה מייקר את מציאות הכשרות, ביני המשגיח, ביני הסועדים וביני הבעלים. וכמה שגם ביני הקדוש ברוך הוא. אולי גם זה, שהרבה דברים לעשות בתחום הזה, ושמעתי על הרבה יוזמות, לילוי נשמת אושר דרי, אבל בואו נעשה את זה בקטנה. ניגש פעם הבאה שאנחנו באיזשהו בית עסק, נביע אכפתיות כלפי הכשרות. אני חושבת שיש בזה תרומה גדולה, והלוואי, אם הייתה כזאת מודעות, אולי זה גם לא היה קורה שם, כי שוב, גם מלצרים רואים את זה. אם הבנתי נכון, שלחו שם מישהו לקנות. מלצרים, אם הכשרות היא נושא במקום הזה, ולא רק תעודה, אז ממילא, אולי זה יכול לייצר יותר מודעות, גם למנוע כאלה אסונות, אבל גם לאכול לא כשר זה אסון. מישהו שאכל בשרי ואז נתנו לו, אנחנו ראינו הרגע את הקשר של קדושה, של טומאה לארץ, אוכל כשר זה משפיע רוחנית, חלילה לא אסון כמו שקרה לאושר, אבל ודאי שגם היא לא הייתה אלרגית, זה חמור מאוד מאוד ולא אמור לקרות. אני רוצה לסיים, עשינו פה ככה מסע בכל הפרשיות של השבת אחרי מות וקדושים. בואו נסכם את זה בשני שקפים. אחרי מות. אחרי מות קדושים אמור וגם לפני. גם לפני מות. זה אחד. יום כיפור מתקרב. אפשר לתקן בחיים האלה, אפשר להתחיל מחדש ועכשיו יש אווירה מתאימה באוויר. ויש לנו חוזה עם הארץ הזאת. זוכרים? אפשר לקרוא לזה, ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. מה שנתניהו תמיד אמר על הפלסטינים, אז גם על הארץ הזאת, ניתן, נקבל, לא ניתן, לא לקבל. זה אחרי מות. ואז עברנו לקדושים, ראינו את המניפה, את שפע התחומים שהקדושה ככה מתפרסת על פניהם, ודיברנו בקטנה על אלוקי מסכה, אלוהי מסכה, כן, זה אלוהים זרים, שחס וחלילה לא יהיה מיסוך בינינו, והמסכים לא מקלים עלינו בזה. דיברנו על המתנה, מצוות אורלה, 3 שנים, חתן תנ"ך שמחכה 4 שנים, נזכה להיות אנשים עם סבלנות, אורך רוח, תהליכים. ולסיום גם מילה על הכשרות בפרשה, בחיים, לצערנו באותו אירוע שעלה לכותרות, והלוואי שגם את זה נוכל לעשות לעילוי נשמתה של אושר דרעי, וגם לעילוי נשמותינו פה בעולם הזה. תודה רבה לכם, תודה שוב לכל השותפים שלנו, השיעור נמצא גם בדפים של רגע של חוכמה, עם עוד תכנים. ושניפגש בעזרת השם בשמחות בשבוע הבא ובהמשך. תודה רבה שוב ולהתראות. לילה טוב. נזכיר לסיום למעוניינים, אנחנו מראים פה עכשיו שקף. מי שרוצה לקבל באופן קבוע את התכנים שלי, גם קטע יומי וגם שיעור שבועי, כל מי ששואל עכשיו איפה השיעור הבא, מתי השיעור הבא, אז מי שמתחבר למספרים שעכשיו על המסך, יש לכם מספר ישראלי ומספר חול אמריקאי, מי שמסמס למספרים האלה וכותב להצטרף, או אתם אפילו לא צריכים לכתוב שם, פשוט להגיד שאתם רוצים לקבל את התוכן, תצורפו למאות אלפי מנויים ותקבלו את כל התוכן, תוכלו לשאול את המנהלים של הקבוצות ותוכלו לעקוב. תודה רבה לכם, בשורות טובות ולהתראות, וכבר אפשר להגיד גם שבת שלום. ביי ביי.